יבמות, דף עין זין, תחילים בעזרת השם, דף עין וו עמוד ב', 18 שורות מלמטה, בתחילת הגמרא. מלחמה גדולה הייתה בין עם ישראל לבין הפלישתים. אחד מהפלישתים בשם גוליית יוצא לקראת החיילים של עם ישראל ואומר להם, יש לי בשבילכם הצעה, במקום שאתם כולכם תלחמו נגד כל הפלישתים, תבחרו מביניכם אחד, וגם אנחנו מהפלישתים, אני אהיה הנציג של כל העם, אני אלחם מול הנציג שלכם, אם אני מנצח, כל היהודים יהיו העבדים של פלישתים, ואם הנציג שלכם מנצח, כולנו, כל הפלישתים, יהיו העבדים של עם ישראל. עם ישראל פחדו ממנו, וגם שאול המלך, שאז בפועל היה מלך ישראל, גם כן פחד. אף אחד לא העז להילחם נגד גוליית הפלישתי, היה אדם גבוה מאוד, חזק. כך 40 יום היה גוליית מכריז את ההכרזה שלו. יום אחד דוד המלך מופיע בחזית של המלחמה. הוא נשלח על ידי אביו ישי להביא כמה דברים לאחים שלו שהיו שם בקרב. והנה הוא שומע את הכרוז בשם המלך שאול, שאם יהיה אחד כאן מעם ישראל שמוכן לצאת לקרב מול גוליית, המלך ייתן לו עשירות גדולה, ייתן לו את ביתו לאישה, יפתור את כל המשפחה מכל מיני חיובים של המלוכה. ודוד המלך שומע איך אותו גוליית מחרף מערכות ישראל. הגיע אל שאול המלך ואמר לו, אדוננו המלך שאול, אני רוצה להילחם. הלך שאול המלך, נתן לדוד, כמובן היה ביניהם דין ודברים, האם אתה באמת מסוגל, ודוד המלך שכנע אותו. בסוף שאול המלך הביא לדוד את השריון שהיה לשאול המלך, הלביש את דוד. הגמרא בהמשך מבארת שהיה כאן נס גדול, כי שאול המלך היה מאוד גבוה, דוד המלך לא היה בגובה הזה, ואף על פי כן השריון התאים לדוד, וזה היה נס. שאול המלך ראה כאן סימן שדוד המלך הוא המלך של עם ישראל, כמו שבאמת היה. והגמרא כאן, מתוך המעשה הזה שהיה בין דוד המלך לבין שאול המלך, מביאה הוכחה וראיה להלכה שלמדנו במשנה, שהעמוני והמואבי, אחד מהעמים האלה, בא מישהו מביניהם והתגייר, הם אסורים לבוא בקהל עד עולם. אבל דווקא הגברים, עמוני, ולא אנשים, לא עמונית, דווקא מואבי ולא מואבית. והגמרא שואלת, מנין מילי, מנין לומדים שהנקבות של עמוני ומואבי מותרות לבוא בקהל? אמר רבי יוחנן דאמר קרא, הפסוק שם בספר שמואל שמתאר איך דוד המלך היה מוכן לצאת לקרב נגד גוליית, וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר שאול אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר? ויאמר אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי. זאת אומרת, כאילו ששאול המלך לא מכיר את דוד, ואבנר לא מכיר אותו. שואלת הגמרא, וכי שאול לא ידע לי, הוא לא הכיר את דוד המלך, והרי קצת לפני כן כתיב, ויהווהו מאוד, ויהי לו נושא כלים. דוד המלך היה שר לשאול המלך שאחזה אותו רוח רעה, והוא היה מאוד עצוב, והחיה את נפשו, והוא מאוד אהב אותו, את דוד. אלא על מי שאל שאול מי הוא? אהבו כמשאיל, מי הוא אביו? וכי אביו לא ידע לי, וכי הוא לא הכיר את אביו של דוד. והכתיב, על ישי אביא דוד, כתוב שם מפורש. והאיש בימי שאול, זקן, בא באנשים. ואמר רב, ויתם הרבי אבא, זה ישי אביא דוד, כמו שכתוב שם מפורש באותו פסוק. והוא היה מאוד מפורסם, שהיה נכנס באוכלוסה. אוכלוסה זה הכוונה 60 ריבו, 600 אלף איש. הוא היה שר על 600 אלף חיילים, ויצא באוכלוסה של אותם 60 ריבו חיילים. שאול המלך בוודאי הכיר את אביו של דוד, ישי. אל אחיקה אמר שאול, שאול המלך ראה כאן דבר פלא אצל דוד. הוא ראה שדוד המלך הולך למלוך על עם ישראל. ככה ראה עליו סימן. ולכן הוא שאל, תגיד, אבנר, בן מי זה הנער? הרי יהודה מבין השבטים הוא מזרעו יש את המלכות, את המלכות. מלכים באים משבט יהודה. היו לו שני בנים, פרץ וזרח. פרץ זה על שם מה פרצת עליך פרץ. המלכות מגיעה מזרעו של פרץ. ושאול רצה לדעת האם דוד מגיע מפרץ או מזרח. החיקה אמר שאול, זה מה ששאול שאל את אבנר שר הצבא שלו, תגיד דוד המלך אם מפרץ עתה, האם הוא מגיע מפרץ, אם מזרח עתה, או שמגיע מהבן השני זרח. אם מפרץ עתה, אם הוא מגיע מזרעו של פרץ, אני רואה עכשיו עליו סימן כזה, שהוא רואה למלכות כמו שמיד נראה. ולכן מלכה אבי, הוא הולך להיות המלך של עם ישראל אחריי. שהמלך פורץ לעשות דרך, כשיש לו בין יש לו ארמון ויש לו קרם, הוא רוצה דרך מן הארמון לקרם, הוא פורץ את כל מה שמפריע בדרך, עושה לעצמו דרך נוחה להגיע מהארמון אל הקרם שלו. ואין ממחים בידו, אף אחד לא יכול לומר לו, זה המקום שלי, אתה לא יכול לעבור כאן. היא מזרח עתה, אולי דוד המלך מגיע מהבן השני זרח, ואז ראיתי עליו סימני מלכות, זה לא משהו באמת הולך להיות מלך, רק חשיבה, בעל מהווה, הוא יהיה חשוב, יהיה שר או משהו כזה, אבל הוא לא יהיה מלך. ומה הייתה מה אמר להשאל עלי? מה קרה? מה הטעם ששאול המלך אמר לאבנר, תשאל על דוד מאיזה בן הוא מגיע, האם מפרץ או מזרח? למה הוא, איזה סימן מלכות הוא ראה עליו, שהוא התחיל לחשוב האם הוא הולך להיות מלך, או שהוא רק הולך להיות חשוב ולא מלך? דכתיב, כתוב הפסוק אומר, כששאול רצה לשלוח את דוד המלך להילחם נגד גוליית, וילבש שאול את דוד מדיו. לקח את המדים שלו, את השריון שלו, והלביש את דוד המלך. וכתיב, כתוב על דוד, שזה היה כמידתו, מדיו, שזה מלשון שזה היה כמידתו. וכתיב בי בשאול, שהוא לא היה באותו, אותם מימדים של דוד המלך, וכתיב בי בשאול משכמו ומעלה גבוה מכל העם. איך המדים שלו התאימו על דוד? זה היה נס. שאול המלך ראה מכאן דבר שהוא אמת, שדוד המלך ראוי למלכות. לכן הוא הלך לברר את הייחוס של דוד. אמר לו דואג האדומי לשאול, עד שאתה משאיל עליו על דוד, אם מפני הייחוס שלו הוא הגון הוא למלכות, אם הוא מצאצאי פרץ או מצאצאי זרח עם לב, שאל עליו אם ראוי בכלל לבוא בקהל עם לב, בכלל הוא ראוי להתחתן עם בת ישראל. ומה הייתה? מה הספק? דקעתי מרות המואביה, הוא הרי מהנכדים של רות המואביה. ישי, אביו של דוד, היה בן של עובד, שהיה בן של רות המואביה, שהיא גיורת והמואבים אסורים לבוא בקהל. ומי שלא ראוי לבוא בקהל, ראוי למלכות. אמר ליבנר, לדואג, למה אתה אומר שהוא לא ראוי לבוא בקהל? תנינה, הרי אפשר לדייק, לא היה אז משניות, זה היה לפני בית ראשון, אבל בכל אופן שנינו, אפשר לדייק מה שכתוב, לא יבוא המוני בקהל השם, דווקא המוני זכר נאסר ולא המונית נקבה, והוא נכד של רות המואביה, הייתה נקבה, הייתה מותרת לבוא בקהל כשהיא מתגיירת. וכן מה שכתוב שלא יבוא מואבי זה דווקא זכר ולא מואבית נקבה. שואל אותו, מה, זה שכתוב לשון זכר זה אומר שנקבה? לא, אלא מעתה כשכתוב שממזר לא יבוא בקהל השם. וגם כאן תאמר לא ממזרת, שממזרת אסורה, שממזרת מותרת לבוא בקהל השם, בוודאי שהיא אסורה. אז הוא ענה לו, ממזר, כתיב, זה מלשון מום זר, שגורם שהוא יהיה זר, שלא יכול לבוא בקהל בכל אופן, בין אם זה זכר, בין אם זה נקבה. אבל במקרה של עמוני ומואבי, זה לא איזה מום זר. ולכן, דווקא עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. אז שאל דואג, אם ככה, גם מצרי שכתוב שלא יבוא בקהל, תדרוש ולא מצרית, שמצרית מותרת? הרי גם מצרית אסורה לבוא בקהל עד דור שלישי. עונה הגמרא, אני אבאר לך מה הסיבה שאנחנו דורשים עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. לא כל פעם כתוב לשון זכר זה ממעט לשון נקבה. כשאני הרחק כאן זה שונה בעמונים ומואבים, זה מפרש תמה דקרא. תורה מפרשת מה הסיבה שהם אסורים לבוא בקהל על דבר שכשעם ישראל יצאו ממצרים והם באו לארץ ישראל, היו שם בדרך העמונים והמואבים, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. ועל זה הם אסורים לבוא בקהל. מי הם אלה שהיו צריכים לבוא לקדם את עם ישראל בלחם ובמים? דווקא הזכרים, כי דרכו של איש לקדם. וזה שהוא לא קידם, הוא אסור לבוא בקהל. לא דרכה של אישה לקדם. זה שהיא לא קידמה, זה לא אוסר אותה לבוא בקהל, לכן נקבות מותרות. אז עדיין דואג לא הסכים. למה שעמונית תהיה מותרת? למה שהמואבייה תהיה מותרת לבוא בקהל? היה להם לקדם אנשים, היו צריכים לתת לחם ומים לקראת האנשים. ונשים היו צריכות לצאת לקראת נשים. למה הם לא קידמו בלחם ובמים את הנשים? אבנר השתיק כי לא הייתה לו תשובה, בהמשך הגמרא תתרץ תשובה לשאלה הזאת. מיד ויאמר המלך, שאל אתה בן מי זה האלם? אתה, פסוק הקודם, שאול קרא אלי לדוד נער, ואילו הכה קרא אלי אלם. למה אלם? מלשון התעלמה ממך הלכה. אחי כאמר לי שאול לאבנר, הלכה נתעלמה ממך עם עמונית ומואבית, מותרת לבוא בקהל? צא ושאל בבית המדרש. הלך אבנר ושאל בבית המדרש. אמרו לי את אותו דבר מה שהוא אמר. עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. רות המואביה הייתה מותרת לבוא בקהל, ודוד הוא עם ייחוס כשר, הוא ראוי למלכות. רק שלא דואג, דואג האדומי, יקשה לבני בית המדרש, כל העני קושיית, את כל הקושיות שהוא יקשה לאבנר. ובסוף השאלה היא, נכון ש... נשים אין דרכן לקדם בלחם ובמים, אבל לפחות הם היו יכולים לקדם לקראת נשים. השתיקו, לא היה להם תשובה. ביי, אז ביקש דאג האדומי להכרוז עלי, שהכריזו עליו שהוא אסור לבוא בקהל. הוא מגיע מרות המואביה. מיד אומר הפסוק, היה שם אחיין של דוד המלך, קראו לו עמסה. והמסע היה בן איש, ושמו של אביו היה יתרה הישראלי. אותו יתרה הישראלי היה נשוי לאביגיל, אשר בא אל אביגיל. אביגיל הזאת הייתה אחות של דוד המלך. בת נחש. נחש הכוונה לישי, אבי דוד. למה הוא נקרא נחש? תוספות כאן מביא את הגמרא במסכת בבא בתרא דף י"ז, בת מי שמת בעטיו של נחש, הוא היה נקי מהחטא, ישי, והוא היה אמור להישאר לחיות, לא היה לו חטא, שבגלל החטא הזה הוא ימות. רק בגלל העצה שנחש, הנחש השיא לחווה, וממילא גם לאדם הראשון, לכל מעץ הדעת, נגזר מיטה על כל בני האדם. קיצור, נחש הכוונה לישי. אביגיל הייתה הבת שלו, והבן שלה היה המסע. כתוב כאן שהוא היה בן של יתרה הישראלי, ובמקום אחר כתיב שאבא שלו קראו לו יתר הישמעאלי. אמר רבא, למה הוא מכונה הישמעאלי? מלמד שחגר חרבו כישמעאל. ונכנס לבית המדרש ואמר, כל מי שאינו מקבל ואינו שומע הלכה זו שאני כעת אומר בפניכם ידקר בחרב, כי זאת הלכה מוחלטת. כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי. אתם יכולים לשאול אותו, הוא עדיין חי. באותו זמן הוא היה חי. שדורשים המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. שואלת הגמרא, וכי המסע מהימן, מי מהימן לומר מה שהוא קיבל מבית דינו של שמואל הרמתי? ואמר רבי אבא, אמר בשם רב, כל תלמיד חכם שמורה הלכה שקיבל מרבו ובא לפסוק לפי ההלכה הזאת, אם הוא אמר את ההלכה הזאת קודם שבא המעשה לפניו, אז אמרה בבית המדרש לתלמידים, שומעים לו, הוא נאמן שהוא כך שמע מרבו. ואם לאו, אם רק אחרי שבא המעשה לידו, הוא הורב שכך קיבל מרבו, אין שומעים לו. שמה הוא אומר כי הוא רוצה להורות הלכה במעשה הזה, ואולי הוא לא לגמרי מדייק בדברי רבו. ואם כן, איך סומכים על דבריו של המסע שקיבל משמואל הרמתי, כעת אחרי שכבר בא המעשה? יותר מזה, כאן אומר תוספות, הוא עצמו נוגע בדבר המסע, כי הוא בעצמו, אם אנחנו אומרים שגם אמונית וגם מואבית אסורות, אז הוא בעצמו אסור, כי הוא גם כן בן של אביגיל, בת ישי, שמזרעה של רות המואביה. אז איך אפשר לסמוך על ההוראה שהוא נותן? הרי יש לו נגיעה בדבר. מתרץ את הגמרא השנייה, כאן זה שונה, דה שמואל הנביא ובית דינו עדיין קיים. אפשר לשאול אותם. דבר שעתיד להתגלות, שאפשר לברר את זה, אנשים לא חוששים שמשקרים. אדם לא חשוד שהוא משקר. מכל מקום, הקושייה של דואג האדומי עדיין קשיה. למה נשים מותרות לבוא בקהל? אם הסיבה שהאמונים והמואבים נאסרו, כי הם לא קידמו את בני ישראל בלחם ובמים כשהם יצאו ממצרים, הרי גם הנשים היה להם פגם בזה, כי הם היו צריכות לקדם לפחות לקראת נשים. מתרצת הגמרא, לא, הם לא, הנשים של עם ישראל בכלל לא יצאו, ולכן המואביות והאמוניות לא יוכלו לקבל את פניהם, הם היו צנועות. אחת תרגמו, כאן בבל תרגמו את הפסוק, כל כבודה בת מלך פנימה, אין דרכה של בת ישראל לצאת, שילכו להביא לה לחם ומים. כנראה שהבעל הלך לקבל, היה אמור לקבל את הלחם והמים ולהביא לה לתוך האוהל. במערב, בארץ ישראל, אמרי שזה פסוק מפורש בתורה. ואיתם, מהשום שמע את זה, רבי יצחק, אמר קרא, פסוק אומר בתורה, ויאמרו אליו המלאכים לאברהם אבינו, תגיד, איה שרה אשתך וגומר, איפה היא נמצאת? ומה אברהם ענה להם? הנה באוהל, דרכן של בנות ישראל להיות צנועות, לא יצעניות. אז אם כן, בנות ישראל בכלל לא יצאו, אז לא היה לבנות עמון ומואב מה לקבל את פניהם. אז אם כן, לא היה פגם בנשות עמון ומואב, ולכן הן מותרות לבוא בקהל. המקור, מניין לומדים שהמונית ומואבית מותרת לבוא בקהל? כתנאי, יש בזה שתי דעות בין התנאים. המוני ולא המונית, מואבי ולא המואבית, שדורשים את זה מהמוני ומואבי, זה דברי רבי יהודה. דורשים את זה מזה שזה כתוב בלשון זכר, למעט שנקבות מותרות לבוא בקהל. רבי שמעון אומר, דורשים את זה ממה שכתוב על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם או במים, ודווקא דרכו של איש לקדם וכולי, ואין דרכה של אישה לקדם, אז לכן אנשים, אין עליהם שום טענה והם מותרות לבוא בקהל. דרש רבה, מהי דכתיב, אומר דוד המלך בספר תהילים, אנא השם, אחד הפירושים זה לשון הודעה, כי אני עבדך בין המתך, פיתחת למוסעיריי, פתחת את הרצועות שקבלו אותי. איזה שתי רצועות קבלו את דוד המלך? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שני מוסרות שהיו עליי פיתחתם. מוסרה אחת, זה שאני נכד של רות המואביה, ואם מואביות אסורות לבוא בקהל, אז דוד המלך נאסר לבוא בקהל, בטח שהוא לא יכול להיות מלך. ורצועה השנייה, נעמה המונית, שהיא הקלה של דוד המלך, שהיא נשואה לשלמה בנו, ואם העמונית אסורה לבוא בקהל, יוצא אם כן שרחובעם בנו של שלמה לא ראוי להיות מלך יהודה. אז אם כן, זה מונע מהמשך מלכות בית דוד, אבל הקדוש ברוך הוא גם את הרצועה הזאת פיתח. דרש רב עמי דכתיב פסוק נוסף בספר תהילים. רבות עשית אתה השם אלוקיי, נפלאותיך ומחשבותיך, אלינו לשון רבים. מה זה לשון רבים? אליי לא נאמר אלא אלינו מלמד שהיה רחובעם נכדו בן שלמה ונעמה העמונית, יושב בחיקו של דוד המלך, ואמר לו דוד לרחובעם, עליי ועליך נאמרו שתי המקראות הללו. עמוני ולא עמונית, זה נאמר עליך, שאמך נעמה העמונית מותרת לבוא בקהל. ועליי, מואבי ולא מואבית, נאמרה שאני מהנכדים של רות המואביה. הקדוש ברוך הוא מחשב עלינו מחשבה טובה להתיר את העמוניות והמואביות כדי שנוכל לבוא בקהל. דרש רבה, מה דכתיב באותו מזמור שני פסוקים אחר כך? אז אמרתי, הנה באתי, במגילת ספר כתוב עליי, מה פירוש? אמר דוד, אני אמרתי, תראה איזה יופי, עליתי לגדולה, נהייתי מלך. הייתי בטוח, הנה באתי, אתה באתי לגדולה. שמשמיים עכשיו קבעו עליי שאני אהיה מלך על עם ישראל. ולא ידעתי שבמגילת ספר, בספר התורה כבר כתוב עליי, כבר נרמז שאני עתיד למלוך על עם ישראל. איפה הרמז? איפה התחיל עמון ומואב? הם שניהם היו בנים של לוט. וכתוב שם, שתי בנותיך נמצאות, בת אחת הולידה את עמון והשנייה את מואב. מה זה הנמצאות? אתם כתיב הנמצאות, ואח אצל דוד המלך כתיב, מצאתי דוד עבדי, בשם קודשי משכתיב. דהיינו, הנמצאות שכתוב בבנות לוט, הכוונה לדוד המלך, שעליו נאמר, כשהוא הכינו אותו למלכות, מצאתי, שכבר אז, כשנולדו עמון ומואב, ובכלל אז, כשהצילו, היה שם ההפכה שהפכו את סדום, אז באו מלאכים להציל את שתי הבנות של לוט, ואת לוט עצמו. אותם שתי בנות שהצילו אותם היה כדי שיצא מהם דוד המלך ברחובם. אמר אולה, אמר הלכה בשם רבי יוחנן. בת שנולדה מגר עמוני, כשרה לכהונה, יכולה להתחתן עם כהן. במסקנה הגמרא מבארת שאנחנו עוסקים כאן במקרה שהעמוני התגייר, עשו לו לבוא בקהל השם, הוא עבר על האיסור והתחתן עם בת ישראל. אף על פי כן, ביתו כשרה לכהונה. ורבי יוחנן כמובן מדבר לפי דעתו של רבי יוסי, שסובר שאומנם כהן אסור להתחתן עם גיורת, אבל מותר להתחתן עם בת של גיירים. ואף על פי שכאן אביה, שהוא היה גר עמוני, עבר איסור בזה שהוא התחתן עם בת ישראל, בכל זאת היא מותרת, ולא סתם מותרת לבוא בקהל, אלא מותרת אפילו בכהונה. זו המסקנה של הגמרא, כמו שנראה בסוף העמוד. אבל בהתחלה הגמרא הייתה סבורה לומר, שרבי יוחנן מדבר על עמוני שהתגייר, שהתחתן עם אחת שמותרת לו, עם גיורת עמונית. ועליה הוא אומר שהיא קשרה לכהונה. אמר לי רבה בר אולה, הקשה לאולה, כמו מן, אמר רבי יוחנן את הדברים, את ההלכה הזאת. אם דבריו הם כמו רבי יהודה במסכת קידושין דף ע"ז, שסובר שבת גרים אסורה לכהונה, האמר בת גר זכר, לא משנה של איזה אומה. עצם זה שהוא גר, הבת שלו אסורה לכהונה, כמו בת של חלל זכר שפסולה לכהונה. אז ודאי שלפי דעתו לא יתכנו דבריו של רבי יוחנן, כי בת גרים אסורה לכהונה בכל מקרה. והיא כרבי יוסי, ואגב, אלא כרבי יוסי, באמת דבריו נאמרו כמו רבי יוסי, אבל לכאורה נשאלת השאלה, רבי יוסי הרי מתיר לבת גרים, זאת, היא, לא, היא עצמה לא התגיירה, ההורים שלה התגיירו, היא כבר בת גרים, רבי יוסי סובר שהיא מותרת לכהונה, אז פשיטה שהיא מבת גר עמוני, שהיא קשרה לכהונה. אמר רבי יוסי, לא רק אם אחד ההורים הוא גר, הבת מותרת לכהונה, אלא אפילו אם שני ההורים גרים, אף גר שנשא גיורת, ביתו קשרה לכהונה. נו, ואם אביה הוא גר עמוני, אבל הרי נאמר עמוני ולא עמונית, אז היא כמו כל גיורת, למה שתהיה אסורה לבוא בכהונה? וכי תימה, אם תרצה לחלק ולומר שמה שרבי יוסי התיר בת גרים להינשא לכהן, באנך דראוין לבוא בקהל, גרים רגילים, שאין להם איסור לבוא בקהל, משאר האומות, אבל היי, עמוני, דאין ראוי לבוא בקהל, אולי רבי יוסי לא התיר, רבי יוחנן חידש, שבכל זאת מותר, מנהלי, למה שרבי יוחנן יחלק? הרי באמת, עמונית, היא לא מאלה שאסורים לבוא בקהל, רק העמוני אסור. אולי נאמר, דאליף מכהן גדול באלמנה. כהן גדול, אסור לו להתחתן עם אלמנה. אם הוא יתחתן עם אלמנה, הבת שתיוולד פסולה לכהונה. אז גם עמוני, אסור לו לבוא בקהל. אולי נאמר שהוא יפסול את הבת שלו לכהונה. שואלת הגמרא, כן, אבל הוא לא עשה שום איסור אותו עמוני. הכהן גדול, מה לכהן גדול באלמנה, שהוא התחתן עם אלמנה, שכן ביאתו באלמנה זה בעבירה, לכן הבת שנולדה אסורה לכהן. אבל עמוני גר שהתחתן עם גיורת עמונית, הוא לא עשה שום עבירה, אז למה שהבת שלו נהיה סבורים לומר שתהיה אסורה לכהונה? אומרת הגמרא, חלל יוכיח, בן שנולד מהורים שהאבא היה כהן והוא התחתן עם אחת שאסורה לכהונה, כמו למשל המקרה שדיברנו, אלמנה שהתחתנה עם כהן גדול, הבן שיוולד הוא חלל. החלל הזה מותר להתחתן עם אישה רגילה, בת ישראל. אף על פי כן אם תיוולד לו בת, אבא של החלל, היא גם חללה. והיא אסורה להתחתן עם כהן. אז אתה רואה מפה שאפילו שזה שההורים לא התחתנו באיסור, חלל מותר להתחתן עם בת ישראל, בכל זאת הבת אסורה לכהן. אז אותו דבר עמוני, גם אם הוא התחתן ביתר, יפסול את הבת שלו. אחרי הגמרא, אתה משווה עמוני, שהתחתן עם עמונית ונולדה בת, לחלל שהתחלל עם חללה, התחתן עם חללה, או עם בת ישראל ונולדה להם בת, שהבת הזאת אסורה לכהונה. מה לחלל שהחלל עצמו, אמנם הוא לא התחתן עם אחת שאסורה עליו, אבל הוא עצמו נולד יצירתו, שכן יצירתו בעבירה, זה ש... אבא שלו הכהן התחתן עם אחת שאסורה לכהנים, לכן הוא נוצר. אבל לעומת זאת, עמוני לא נולד בעבירה. אז אין שום סיבה שנפסול את הבת שלו. דווקא חלל, שהיצירה של החלל נוצרה בעבירה, לכן גם אם הוא מתחתן ביתר עם בת ישראל, הדין הוא אולי שביתו תהיה אסורה לכהונה. אבל עמוני שהתגייר והוא מתחתן עם עמונית, כדת וכדין, למה שנאמר שהבת... שלא תהיה אסורה לכהונה. אומרת הגמרא, כהן גדול יוכיח שהבת שלו, אם הוא יתחתן עם אלמנה, הבת שלו אסורה לכהן, אף על פי שהכהן גדול אין יצירתו בעבירה. אתה רואה שזה שהזרע נפסל לא קשור לזה, אם האבא נוצר בעבירה או לא. וחזר הדין, אתה לא יכול ללמוד מכהן גדול, כי הרי אמנם הוא לא נוצר בעבירה, אבל הוא יתחתן עם אלמנה בעבירה, ולכן הבת שלו חללה ואסורה לכהנים. לא ראי זה כראי זה. הטעם של הפסול שכהן גדול התחתן עם אלמנה באיסור, והבת שלו אסורה לכהונה, זה לא כמו הטעם שחלל הבת שלו אסורה לכהונה. כי הרי הכהן גדול, הסיבה שאנחנו אסורים אותו זה בגלל שהוא התחתן באיסור עם אלמנה. החלל, גם אם הוא התחתן ביתר עם בת ישראל, הבת שלו נאסרת. ולא ראי זה כראי זה, הטעם שחלל, הבת שלו נפסלת, זה בגלל שיצירתו בעבירה, אבל זה לא כמו הטעם של כהן גדול שמתחתן עם אלמנה, שהיצירה של הכהן גדול לא הייתה בעבירה. אז רואים שלא הטעם של יצירתו בעבירה, ולא הטעם שביאתו בעבירה, גורמים שהבת תהיה אסורה לכהונה. כי הרי יש מקרה שאין יצירתו בעבירה, ויש מקרה שאין ביאתו בעבירה, ואף על פי כן הבת אסורה לכהונה. מה הצד השווה שבהן? מה המשותף בין כהן גדול שהתחתן עם אלמנה לבין חלל שהתחתן עם בת ישראל, שבשניהם הבת פסולה? שאינו ברוב קהל, הם לא כמו רוב הקהל, יש בהם צד פגום. הכהן גדול הפגם בזה שהוא התחתן עם אלמנה, והחלל הפגם שהוא נוצר מזה שההורים שלו התחתנו, אבא שלו כהן התחתן עם אחת שאסורה לכהונה, ואתה רואה שביתו פסולה. אף כאן גם בת שנולדה מגר המוני גם תכלול באלה שאסורות לבוא בכהונה, שכינו ברוב קהל, זה לא דומה לרוב קהל, כי אבא שלה הרי אסור לבוא בקהל, ונאמר שביתו פסולה מהצד השווה בין חלל לבין כהן גדול. אבל הגמרא לא מקבלת את זה. אין שום סיבה לומר שבת של גר המוני שהתחתן כדת וכדין, שהיא בת גרים רגילה לכל דבר, תהיה אסורה לכהן. כי הרי לפי רבי יוסי, כהן מותר להתחתן עם בת גרים. ומה תגיד? לא, עם ההמונים. בסדר, אבל אומרים המוני ולא המונית, היא מותרת. ומה תגיד? כן, אבל תראה, תלמד מכהן גדול שהתחתן עם אלמנה שמחללת ביתו, אוסר אותה לכהונה. תראה חלל שהתחתן אפילו עם בת ישראל, הבת שלו נסרת לכהונה. אתה לא יכול להשוות את בת גר המוני אליהם, כי מה לצד השווה שבהן, שבכן, בשניהם יש בהן צד עבירה. כהן גדול עבר עבירה שהתחתן עם אלמנה, לכן הבת שלו אסורה לכהונה. חלל, הוא אמנם לא עשה עבירה, אבל ההורים שלו עשו עבירה. אבא שלו כהן התחתן עם פסולי כהונה, לכן הבת שלו נאסרת בכהונה. אבל לעומת זאת גר המוני שהתחתן עם גיורת המונית, לא היה פה שום עבירה, זה היה מצווה דווקא. כי ייקח איש אישה, הוא קיים מצווה מהתורה, אז למה שהבת שלו, שהיא המונית, היא לא המונית, תהיה אסורה לכהונה? אז אין בזה שום חידוש שהיא מותרת. לכן הגמרא כעת באה למסקנה שאמרנו קודם, דילמה, ודאי בהמוני, מדובר פה בגר המוני, שבמקום להתחתן עם גיורת המונית כהלכתו, הלך ונשא בת ישראל בעבירה. הרי אסור לבוא בקהל. על זה כאמרת, בשם רבי יוחנן, שאף על פי כן הבת שלו תהיה כשרה, כמו שתכף הגמרא תדרוש את זה מפסוק, אף על גב דביעתו של הגר ההמוני בעבירה, כי הוא הרי היה אסור להינשא עם בת ישראל, לא יבוא ההמוני בקהל השם, אף על פי כן ביתו כשרה. זה מה שהתכוונת לומר? אמר לי, אז אולי ישיב אין. זה היה החידוש של רבי יוחנן. גר המוני שעבר על איסור והתחתן עם בת ישראל, הבת שתיוולד מותרת לכהונה. דחיית הרבין אמר בשם רבי יוחנן, בת גר המוני ובת מצרי שני. הם התחתנו באיסור. עם בת ישראל, הרי גר המוני אסור לו לבוא בקהל השם. מצרי שני עדיין אסור לו לבוא בקהל השם, רק דור שלישי מותר לבוא בקהל השם. אף על פי כן רבי יוחנן אמר שהבת כשרה לכהונה, אפילו שהנישואין של ההורים היה באיסור. וריש לקיש הוא חולק על דבריו של רבי יוחנן. הוא אמר שהבת פסולה לכהונה. והגמרא מביאה את הלימוד של כל אחד מהם. הסיבה שריש לקיש אמר שהבת פסולה לכהונה, דיאלייפלה מכהן גדול באלמנה. הוא לומד את זה כמו שכהן גדול שעבר על איסור והתחתן עם אלמנה, הבת היא חללה, היא אסורה להינשא לכהן. אותו דבר גם גר המוני שאסור לבוא בקהל השם אם הוא התחתן עם ישראלית, או מצרי שהוא דור שני שהוא עדיין אסור לבוא בקהל השם, התחתן עם ישראלית, מכיוון שהוא עשה עבירה, הבת שלו פסולה מלהתחתן עם כהן. זה דעתו של ריש לקיש. רבי יוחנן אמר, הבת שלו תהיה כשרה לכהונה. וכמו שרבי יוחנן אומר במקום אחר, דתני רבי זכאי הוא שנה ברייתא, כמי דרבי יוחנן לפני רבי יוחנן. התורה מצווה על כהן גדול, כי אם בתולה מאמה ויקח אישה. צריך להתחתן דווקא עם בתולה. מה הדגש בתולה מאמיו? מה המילה מאמיו באה ללמד? אז רבי זכאי הביא דרשה בברייתא, שזה בא לאבי ולרבות שמותר לו להתחתן עם גיורת, לא הכוונה הגיורת שהתגיירה בעצמה, היא בוודאי אסורה אפילו לכהן רגיל, אלא מדובר פה בבת גרים, שהורים שלה התגיירו. אבל זה בתנאי שזה מקנה. הפסוק אומר את הכיור ואת קנו, האונקלוס מתרגם את קנו ית בסיסי, קנה זה הכוונה מבסיסה. מה זאת אומרת גיורת מבסיסה? רש"י כותב ממכונה, כמו קנו. כלומר שאביה ואימה מעם אחד ונולדה בקדושה. מה זה בא למעט? לאפוקי גר עמוני. אסור לו להתחתן עם בת ישראל. עמוני ולא לא יבוא עמוני בקהל השם. שעבר על האיסור ונשא בת ישראל. הבת הזאת דלאו מקנה היא. היא לא נחשבת גיורת מקנה, הועיל וביעתה בעבירה, ביתו פסולה. אבל אם היא גיורת מקנה, אם שני ההורים גרים, היה מותר להם לנסה יחד, אז גם אם היא בת גרים, היא קשרה לכהונה. בכל אופן, לפי דעת, הברייתא של רבי זכאי, גר עמוני שהתחתן עם בת ישראל, הבת שנולדה, אסורה לכהונה. ואמר לי רבי יוחנן לרבי זכאי, אני שונה דיוק אחר כאן בפסוק. אם זה נכון שרק אם היא גיורת מאותו בסיס ששני ההורים שלה הם מאותו עם, שניהם שווים ומותרים זה לזה, היה מספיק שיהיה כתוב כי אם בתולת עמה ויקח. מה זה האות מם שהתווספה פה? מעמיו. זה בא לרבות ולהביא בתולה הבאה מהורים שהם משני עממים, שהם לא אותה קדושה. הם כמו שני עמים, וגם אותה מותר לכהן לקחת. ואת אמרה דווקא גיורת מקנה, דווקא מעם אחד ותו לא? ומבארת הגמרא מהי שני עממים שרבי יוחנן מכשיר. אילי, מה אם תרצה לומר שמדובר פה על המוני שנסע המונית, ומהי שני עממים, מה הכוונה שהיא באה משני עממים, דזכרים אסורים ונקבות מותרות, לבוא בקהל השם? היינו גיורת מקנה, זה נקרא גיורת מקנה שרבי זכאי מודה, שהבת מותרת, כי מותר לגר עמוני להתחתן עם גיורת עמונית, אז הבת שלהם נחשבת גיורת מקנה, וגם רבי זכאי מסכים שהיא מותרת לכהונה. אלא מדובר פה, כמו שאנחנו עכשיו רוצים לומר, וכמו המסקנה של הגמרא בחידוש של רבי יוחנן, בגר עמוני שבאיסור נשא בת ישראל, והתורה מרבה מעמיו, משני עמים, ואפילו שהיה פה איסור, אף על פי כן, בתולה כזאת ייקח הכהן אישה. וכן, מקרה נוסף, אם היה פה מצרי גר דור שני, שגם הוא אסור לבוא בבת ישראל, אם הוא הלך, התחתן עם בת ישראל, הבת שלו תהיה מותרת לכהונה. והיא כדאמרי, לפי לשון אחר, אמר לי, רבי יוחנן אמר את זה מפורש לרבי זכאי. אני שונה. מזה שלא כתוב בתולת עמיו, אלא התורה מוסיפה מם, מעמיו. זה בא להביא בתולה הבאה משני עממים, שההורים שלה שונים. האבא גר והאימא הישראלית. והוא מוסיף, לפי הלשון השני, דבר נוסף. מזה שלא כתוב עמו, אלא כתוב עמיו, דורשים ומעם שיש בו שני עממים. איזה עם יש בעם עצמו שתי עמים? העמונים, שהזכרים אסורים לבוא בקהל והנקבות מותרות. ואת רבי זכאי אמרה, את גיורת מקנה מבסיסה ותו לא? שואלת הגמרא, לאח לישנה, לפי הלשון השני, אמנם רבי יוחנן דורש על עמוני, גר עמוני, שהוא עצמו עם שיש בו שתי עמים, הזכרים, אסורים והנקבות מותרות, שביתו מותרת. אבל בת מצרי שני, שאצל המצרים זכרים ונקבות שווים, דקשרה לכהונה מנעלי, מנעי נדע גם על בת מצרי שני, שנשא בת ישראל שהיא מותרת לכהונה, הבת הזאת. גם על זה רבי יוחנן אמר, סוף העמוד הקודם, שהבת מותרת. וכי תאם, האם תאמר, דיאליף, הוא לומד להכשיר אותה מהמוני שנשא בת ישראל. שיש לנו דרשה מהפסוק שהבת מותרת? מה להמוני שנשא בת ישראל, שכן ההמונים יותר קלים מאשר המצרים, שכן הנקבות מותרות, לעומת זאת מצרי שני, נקבות אסורות? דוחה הגמרא, מצרי שני, דור שני שהתגייר, לזה שהתגייר, שנשא מצרית שנייה, דור שני, שני לזאת שהתגיירה, לאלה שהתגיירו, שגם המצרי וגם המצרית אסורים לבוא בקהל, יוכיח, הבת שלהם ודאי מותרת לבוא בקהל, כי היא כבר מצרית שלישית, דור שלישי. אז רואים שאפילו במקרה כזה שהנקבות אסורות לקהל, הבת קשרה לכהונה. אז אולי נלמד גם לעניין, בת מצרי שני שנשא בת ישראל, שבת תהיה קשרה לכהונה. תדחה את זה, מה למצרי שני שנשא מצרית שנייה, שכן זה שמתחתנו, אין ביאתו בעבירה, מותר לגר דור שני מצרי להתחתן עם גיורת דור שני של מצרית. ולכן הבת מותרת. אבל לעומת זאת, מצרי שני שנשא בת ישראל היה אסור לו, אז אולי נאמר שביתו פסולה. אלא, המוני שנשא בת ישראל, שזה בעבירה, כי הרי אסור לגר המוני להתחתן עם בת ישראל, יוכיח שרבי יוחנן דרש מהפסוק, שאף על פי כן הבת מותרת לכהונה. וחזר הדין. מצד שני אתה יכול לומר, שהסיבה שבת גר המוני שנשא בת ישראל מותרת, מכיוון שהמונים קלים יותר ממצרים, כי הרי הנקבות מותרות. אבל אתה לומד את זה מצד השווה בין מצרי להמוני. שניהם אסורים לבוא בקהל, ואף על פי כן הבת קשרה לכהונה. אז בת מצרי שנשא ישראלית, נלמד מהם שגם הוא, אף על פי שהוא פסול לבוא בקהל, הבת שלו תהיה קשרה לכהונה. אמר רבי יוסף, היינו דשמענו לי לרב יהודה. זה מה ששמעתי מרב יהודה, דאמר, שדורשים עמיו מעמיו. יש איזו דרשה מהמם. ולא ידענו מה היא כאמר. לא הבנתי מה הדרשה, מה הוא אמר את הדרשה שלומדים מהמם. עכשיו הבנתי את הדרשה שרבי יוחנן דורש, שזה בא לרבות גר המוני שנשא בת ישראל, הבת שלו קשרה לכהונה, אף על פי שזה שתי עמים, וזה נישואין בעבירה, אף על פי כן הבת קשרה לכהונה. כי אתה רב שמואל בר יהודה אמר, הוא הגיע ואמר, הכי תנה כמי. ככה רבי זכאי שנה ברייתא לפני רבי יוחנן. כך, אישה המונית שהתגיירה כשרה, זה הלכה ברורה, מוכרת, ידועה, המוני ולא המונית. דבר נוסף, בנה מהמוני, אם התחתנה עם גר המוני ונולד לבן, אז הבן הזה גם המוני, כי אבא שלו המוני. אז הוא פסול גם כן, זה גם פשוט. לא יבוא המוני בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא עד עולם. וביתה מהמוני קשרה, זה גם פשוט, כי היא המונית. אם היא בת, היא המונית, היא מותרת. במה דברים אמורים בהמוני והמונית שנתגיירו? אבל כאן הוא מוסיף משפט שהגמרא תבהר. ביתה מהמוני פסולה. הקטע הזה צריך ביור, מה פירוש? אז קודם כל אמר לרבי יוחנן פוק תנאי לברה, אתה יכול לקחת את הברייתא הזאת לשנות אותה בחוץ, לא פה בבית המדרש, כי רבי יוחנן חולק על הברייתא הזאת. איזה חלק בברייתא הוא חולק? ודאי לא על החלקים הראשונים. מה הידה אמרת? מה שאתה אמרת בהתחלה, אישה המונית קשרה, זה ברור, זה מובן, המוני דרשנו ולא המונית. מה שאתה אומר שבנה מהמוני פסול, ודאי, דה המוני הוא. המוני הוא, אם הוא המוני, הוא פסול מלבוא בקהל ישראל. ומה שאמרת, ביתה מהמוני קשרה גם כן. פשוט, כי למה היא? למה היא קשרה? היא למה לבוא בקהל, ברור שהיא מותרת לבוא בקהל, כבר אימה מותרת לבוא בקהל, כי הרי המונית מותרת. אשתה אימה קשרה, אם היא בעיה, היא לא גרועה מהמונית שהתגיירה בעצמה שקשרה, כל שכן שהיא. אלא, מה אתה אומר שהיא קשרה? היא קשרה לכהונה. כי כהן אסור להתחתן עם הגיורת עצמה, אבל מותר להתחתן עם הבת של הגיורת, לפי רבי יוסי, כמו שאמרנו קודם. אבל מה שאתה אמרת את המשפט הבא, במה דברים אמורים בהמוני והמונית שנתגיירו, אבל ביתה מהמוני פסולה, מה התכוונת? מה היא ביתה מהמוני? לא הכוונה המוני שהתחתן עם המונית, כי על זה כבר דיברנו. אלא אילה עם המוני שנשא המונית, היינו גיורת מקנה ואמרנו כבר שהיא קשרה הבת הזאת אפילו לכהונה. אלא חייב להיות שמדובר פה המוני שנשא בת ישראל, שהיה אסור לגר המוני להתחתן עם בת ישראל. ואתה רוצה לומר שהבת הזאת תהיה אסורה לכהונה? פסולה לכהונה? כמו שריש לקיש אגב אמר, וכמו ששנה רבי זכאי גם בלשון הקודמת, בתחילת העמוד, בדף ע"ז, תחילת עמוד ב', הרי ידוע שרבי יוחנן חולק על הדעה הזאת, אמר ליפוק תנאי לברה, כי הרי לפי דעתו של רבי יוחנן, בדיוק בזה הוא חולק עם רבי זכאי ועם ריש לקיש, כי רבי יוחנן סובר, גר המוני שנשא בת ישראל, ביתו כשרה לכהונה. עד כאן דף ע"ז.